دخلت عم رفيت ربينا رفيتي وقتت مني للزوجات بعلاقة بودكاست منيوت من دوبارت وبعلاقة بودكاست منيوت بمرحك نجيئة رفيت دبايتي على البيارين بين بني الزوج ومنيوت شزي كورا אצל הרבה מאוד זוגות וגם על מיניות באנשים החדשים שנהיינו בעקבות המלחמה. היא נתנה כמה תרגילים לעוררות ולמיניות בריאה. שלום.
היי.
מעניינים.
בסדר גמור, כיף לי להיות פה.
נכון.
כן.
את לא רוצה
הרבה. לא, בכלל לא.
חלילה, מה פתאום. אוקיי, רבית רבינה. אוקיי, עכשיו... נאמר, והייתי פונה אלייך ואומרת לך שלום רבית רבינה תעני תזרמית
שלום שלום
אני קיבלתי את הטלפון שלך ואני הייתי מעוניינת לקבל ייעוץ מני אין תוכלי לעזור לי
אז בעצם את רוצה שנדמה לנו שיחת טלפון?
כן כן
אוקיי, אז זה לא מתחיל ככה זה מתחיל בכזה אם וכזה ואז אני כן כי אנשים מן הסתם נורא נבוכים כשהם מתקשרים או הן מתקשרות ואז אני מנחיכה את המבוכה ואני אומרת זה בסדר גמור כאילו בואו תהיו עם המבוכה אל תנסו לדלג מעליה ואז המבוכה שלהם נרגעת ואז אני פשוט מבקשת שהם יגידו לי למה הם פנו אליי כי זה חשוב לי לדעת אם זה באמת איזושהי סוגיה מתחום הייעוץ או הטיפול שבטח נדבר על זה אחר כך מה ההבדלים ביניהם ואז אני מנסה להבין מה גרם להם להתקשר אליי אנשים לא מתקשרים לייעוץ לנושא של ייעוץ מיני מיד שבה צצה
סתם אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה דפוקה שלא נגמרת
אפשר להרער על זה אז אני לא יודעת אם קראת בוויינט את הפרויקט שלא רשתת מאור עשתה. המיניות אצל חלק מהאנשים נדפקת, אצל חלק מהאנשים פתאום היא משתפרת, זאת אומרת יש בזה איזה ספקטרום כזה, זה לא, אבל היא מושפעת. אז בואי נשנה את המילה נדפקת למושפעת. שאז זה מאפשר לומר שבאמת אצל חלק מהאנשים זה מושפע לרעה, ואצל חלק המיניות מושפעת לטובה.
אופה. והאם מיניות זה סקס?
סקס הוא חלק ממיניות, אבל הוא לא חייב להיות במיניות, והוא צר מדי בשביל שהוא יהיה מיניות. את יודעת, אני מבחינה בזה, לפעמים אני כותבת נגיד פוסטים באינסטגרם, לפעמים אני משתמשת במילה סקס. לפעמים אני רוצה לדבר על סקס, וזה בסדר. כאילו, יש עניינים שקשורים לסקס, אבל כשאת שואלת מה זה מיניות, אז מיניות זה משהו הרבה יותר רחב. זה משהו שכולל בתוכו עולם שלם, גם רגשי, גם פיזיולוגי, גם כאילו איך שאנחנו מתנהגות בעולם, איך אנחנו חושבות בעולם, איך אנחנו הולכות. כל הדברים האלה זה מיניות, אז באמת רגשות, מחשבות, ערכים, אמונות, כל זה יכול להיכנס למיניות, לא כל ערך שיש לי הוא קשור למיניות שלי. אבל בהכרח יש לי תפיסות וערכים שקשורים למיניות, וזה משפיע על מערכות היחסים שלי, ובאמת, אני פעם נתתי דוגמה לבן זוג שלי, בהקשר של אולי זה יותר מגדרי, אבל שכשאני חוצה את המעבר חצייה, אני חושבת על איך כל השלושה נהגים, נהגות שעכשיו עצרו לי באדום שלהם, מסתכלים עליי חוצה את הכביש. והבן זוג שלי כן והבן זוג שלי לא עברה למחשבה הזאת בראש מעולם ואז זו דוגמה לזה של איך נכון שזה מגדרי כי כאילו זה אישה גבר זה לא בכך אבל זה איך זה נכנס לנו לכל תחום של החיים איך אני הולכת, איך אני מדברת איך אני מתלבשת
הייתי חושבת את זה בקטע המוגבלתי כאילו את יודעת אם אני חוצה את הכביש עכשיו הם מסתכלים עליי
ולא...
אני חושבת, ברור שאני חושבת את זה.
אז, אז בקיצור, זה, זה, מיניות בעיניי זה משהו מאוד מורכב, זה מאוד משתנה. אנחנו, זאת אנרגיה שאנחנו נולדים איתה, אבל היא משתנה עם, עם ההתפתחות שלנו כבני אדם. המיניות של תינוקת שרק נולדה, זה לא כמו המיניות של בת 10 או בת 16 או בת 82. זאת אומרת, המיניות מתפתחת, אבל היא, היא חלק מאיתנו כל הזמן. זה לא משהו שאנחנו צריכים לשאוף להשיג. אנחנו, נולד, אנחנו באים איתה לעולם, ו... ואנחנו, אני חושבת שבאחריותנו לנסות, ככל יכולתנו, ליהנות ממנה, לממש את הטוב שיכולה להביא לנו, עם זה ש, כמו שאמרתי, אני מתנדבת במרכז הסיוע, אני יודעת שלמיניות יש את הצדדים, אני לא חיה בריק, אבל ככל יכולתנו, ולכן נדגשתי את הככל יכולתנו, להפוך אותה לדבר שמיטיב את חיינו. זה, את יודעת, זה כמו שדיברנו בפודקאסט שלי, על הנכות שלך והמיניות, כמה שזה לא מובן מאליו, שבן אדם, אישה, אחרי פציעה, נערה, צריך לשים לב גם למיניות שלה. היא לא רק האישה שעברה תאונה עכשיו, והגוף שלה, הרגליים שלה נפגעו, או מתרי הקול שלה. יש לה עניין עם המיניות שצריך לשים עליו זרקור, כי הוא חשוב לה, וזה נורא יפה. אני חושבת שזה בראש שלי, זה לקח אותי למקום, לסיפור שלך, שכאילו שברור שמטפלים עכשיו בלשקר, עכשיו נכון, זה נורא חשוב שאתה צריך ללכת ולדבר וכל זה, אבל לא להזניח אזורים אחרים שהם חשובים גם.
כאילו, אני חושבת גם על נשים של מילואים ניקים, נשים של אלהים שיש מאוד שחטופים, וגם נשים שסתם פותחות החדשות, או לא נשים, סליחה, גם גברים כמובן.
נכון, יש
את הילד שלהם בלבנון.
נכון, זה פוגש פשוט את כולם. את צודקת, זה כאילו, זה אין כמעט ישראלי או ישראלית שזה לא יפגוש אותם. המצב הנוראי הזה שאנחנו חווים פה מ-7 באוקטובר, היה אצלי זוג שהאישה, כל המשפחה שלה גרה בצפון הרחוק. אבל לא הצפון, סליחה, לא הרחוק המפונה. זה שמיירטים אותו, אבל הוא לא מפונה. אז הראש כל הזמן שם, אין באמת מנוחה ושקט, מה שאנחנו צריכות להפשיל, שתהיה לנו מיניות מענה. אנחנו צריכות להיות בשקט. אנחנו צריכות להיות נוכחות עם הראש שלי בעזה, או עם הראש שלי בלבנון, או עם הראש שלי וכן הלאה וכן הלאה, עם בן החייל שלי, אז אני לא נוכחת. כשאני לא נוכחת, אז היכולת שלי לחוות הנאה מינית פוחתת.
אוקיי, אבל איך תתני לי להיות נוכחת?
אוקיי.
כי עם הראש שלי במיליון מקומות אחרים.
נכון, אז קודם כל אני אוהבת להוריד את המשימתיות מהמיניות. לא לנסות להצליח שתהיה לי מיניות כמו שהייתה לי לפני 7 באוקטובר, או לפני משבר כזה או אחר שנפל עליי, אוקיי? אלא המשימה היא לגרום לזה שהמיניות תהיה טובה לי, מותאמת לי, מהנה לי, בעיניים שלי, אוקיי? בעיניים שלי כרגע, לא בהשוואה למה שהיה לי פעם, או למה שאני חולמת שיהיה לי. ואחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים, נדבר כרגע על נשים, זה נושא של מיינדפולנס, של הנוכחות, להיות בנוכחות ברגע ובלי שיפוטיות. בלי שיפוטיות זה לא רק האם אני בסדר או אני לא בסדר, אלא בלי שיפוטיות, זה אומר גם, הוא נהנה או לא נהנה? אני נראית לו עכשיו טוב, אבל אני לא נראית לו עכשיו טוב. כל הקולות הרקע האלה, שמסיטים אותי מכאן ועכשיו, כשהראש שלי בעצם עסוק במחשבות האלה, כאילו, זה לא רק המנדה, זה בכלל, ההפרעות האלה של, או לחשוב על הבן החייל, שנכנס לשם בלי שהוא, הוזמן לשם באמת, וכן הלאה וכן הלאה. זאת, ככל שהראש שלי יהיה עסוק בהפרעות חיצוניות, מחשבות, אז הוא לא יהיה נוכח. ולכן, כשאני עובדת עם נשים על הנוכחות, יש תרגיל שמי שלמד מיינדפולנס מכיר אותו, שבדרך כלל עושים אותו עם צימוק. ואצלי בבית אין צימוקים, אבל יש חמוציות. ואז אנחנו קוראים לזה תרגיל החמוצית, ואנחנו אוכלות, כל אחת מאיתנו אוכלת חמוצית במשך 10 דקות, רבע שעה. שזה לא רק לאכול, זה להתבונן, זה להריח, זה לשמוע. ידעת שלחמוצית יש צליל שהם חוצים אותה?
לא.
אז יש לה צליל ויש לה ריח מטורף לחמוצית אחת. ובעצם דרך זה אני מדגימה לאנשים על מה אנחנו הולכות לעבוד כשאנחנו מדבר על מיינדפולנס. אוקיי? כי אותה אישה שפתאום אוכלת חמוצית במשך 10 דקות או 15 דקות, אז מבינה בגוף שלה מה זה אומר שהיא תפנה תשומת לב לתחושות שלה במה, בזמן המיניות, אוקיי?
אוקיי, מעניין, אבל למשל, האם יש גם מקום לסינגלים? או שזה רק טיפול לזוגות?
באים אליי פחות סינגלים, יותר זוגות מגיעים אליי. סינגלים יכולים להגיע אליי, אני אתן לך דוגמאות, למשל, אישה שהתגרשה לפני כמה שנים, ועכשיו היא החליטה שדי, הגיע הזמן שהיא תעבוד על המיניות שלה עם עצמה. לא רק תחכה להעביר על הסוס הלבן, שאיתו תגשים את המיניות שלה, אלא היא רוצה עם עצמה ללמוד להרגיש יותר טוב עם המיניות שלה. להוריד חסמים, להוריד כל מיני אמונות מגבילות, להעז יותר, להכיר את הגוף שלה, מה שהיא לא עשתה במהלך שנות הניסויים שלה. או גבר סינגל שחווה בעיות זקפה, והוא לא רוצה להמשיך לגרור את זה לבנות הזוג הבאות שלו. זאת אומרת, הוא מיצא כבר את החוויה הזאת, והוא רוצה עכשיו לעבוד על זה עם עצמו, הוא יוכל לעבוד על זה עם עצמו. אחר כך הוא יוכל כמובן ליישם את זה עם הפרטנרית הבאה שתהיה לו, אבל אפשר לעבוד כמובן עם פרטנרים, יותר זוגות מגיעים אליי.
וזה מה לשאלה, למה?
למה מה?
למה יותר זוגות מגיעים?
אליי. זה לא של טיפול או לייעוץ מגיעים יותר זוגות.
כן, אבל עדיין אני חושבת שטיפול זה זוגי, טיפול מיני זה נשמע כמו משהו שמין זוג צריך לעבור. ולמה בעצם? כאילו אני כאילו זה לא ציל מחקריה לאנשים שהם לא בזוגיות לבוא לטיפול מיני.
בהחלט, אני לא חושבת שאם אני אקח עכשיו 30 מטפלות מיניות ואני אעשה סקר, אז הם יגידו לי שבהכרח הן מטפלות יותר בזוגות. זאת אומרת, זה אצלי המצב, זה לא שזה בהכרח המצב ככה, ויכול להיות שיש משהו בזוגיות שיש פחות יכולת הכלה. שאם לי לא בא מיניות, והפרטנר שלי לא יוכל להכיל את זה, אז או הפוך, כן? במיני בזוגיות שהפרטנר שלי לא, המיניות לא מעניינת אותו, אז בסוף אני לא יכול להכיל את זה. וכשזה עם עצמי, אז יכול להיות שיש לי זה יכולת הכלה לבעיות המיניות שלי. יכול להיות כזה. אז אני זוכרת שדיברנו, ושאלת אותי אם הייעוץ מתאים גם לאנשים עם מגבלה גופנית, עם נכות וכולי. אז אני רוצה להגיד על זה, שאם יבואו לאנשים עם מגבלה פיזית, והסוגיה שהם יעלו היא סוגיה שהם משותפת גם לזוגות לא עם מגבלות, כן? מה שאני מתעסקת איתו, עם הפרעות תפקוד, או עם בעיות חשק, פערי חשק וכולי, אז לא יהיה הרבה הבדל אם הם אנשים עם מוגבלות או לא. אם הסוגיה שעולה היא סוגיה שנובעת מהמוגבלות עצמה, אני עדיף להפנות אותם למטפלת מינית מוסמכת, או למרפאה מינית, שידעו איך להתייחס למגבלה הפיזית שלהם.
את דיברת קודם על פערים בין הזוגות, כאילו, איך מתמודדים עם פערים, שזה מה שאני מניחה שלכל זוג, in a way, יש את הנושא הזה של פערים. את יכולה כזה להרחיב על זה.
כן. אני חושבת שעשו קצת עוול לנושא הזה של הפערים במיניות, שכאילו יש איזו שאיפה כזאת ששני בני הזוג, בן בת הזוג, ירצו תמיד את אותו הדבר באותה תדירות, כן, את אותו דבר באותה תדירות ובאותו זמן. ונורא קל לדמות את זה לאוכל, זה אולי דוגמה כבר קצת שחוקה, אבל בני זוג, גם אם הם יושבים לאכול ביחד ארוחת ערב, זה לא בטוח שאת ארוחת הצהריים והבוקר הם אכלו ביחד, ולא בטוח שהם רעבים באותו זמן, ולא בטוח שבא להם לאכול את אותו דבר ובאותה כמות. ואז את אומרת, אוקיי, אבל מה לעשות? אוכל אני יכולה לאכול גם עם עצמי, אבל מיניות אני רוצה לעשות עם בן הזוג שלי. אז א', לא חייבים את כל המיניות שלנו לממש רק עם בן הזוג, יש לנו גם את עצמנו, צריך לזכור, לא להפיל על בן ובת הזוג את העול הזה, שהם צריכים לספק את הצרכים המיניים שלנו. זה עושה, זה מפעיל הרבה לחץ, זה מכניס סטרס למערכת, זה יוצר מין דינמיקה כזאת של רודפת ונרדף, או רודף ונרדפת, וזה לא סקסי, זה לא מעורר חשק הדבר הזה. להרגיש כל הזמן שאני לא מספיק, אין לי מספיק חשק, כאילו מישהו דירג איזשהו מפלס של חשק נכון, שזה מה שצריך להיות לנו, ואם אני עוד לא שם, אז אני לא בסדר, ואם הוא יש לו יותר, או הפוך, אז זה שיש לו פחות, הוא בעמדה שהוא צריך לשפר את עצמו, הוא צריך לתקן את המצב. וכשזוגות מגיעים אליי, אז אני, המטרה שלי זה לשים אותם, את שניהם באותו צד של של הנהר, של המתרס, או, וששניהם עם הפנים אל הסוגיה, אל האתגר המיני שעומד בפניהם, ועכשיו בואו נראה איך ביחד אתם מצמצמים את הפער. לא איך צד אחד יעבור לגדה של השני, אלא איך שניכם תיפגשו איפשהו באמצע הגשר, במקום ששניכם נוח בו. אוקיי? וגם הנושא הזה של פערים בתשוקה, חשוב לי לשים איזה דגש על הנושא הזה של התשוקה. כיוון שהמודל שמשווק לנו בקולנוע, אני אפילו שם את הפורנו בצד, אוקיי? נלך לסדרות ונלך לקולנוע, והמיניות שאנחנו רואים שם היא מיניות של חשק מתפרץ כזה, שנינו עכשיו מלאי תשוקה, ואנחנו מתנפלים אחד על השני, ואנחנו גוברים תוך דקה וחצי, נכון? כן, כן. זה נורא נורא אמין, נכון? אבל כיוון שאנחנו לא רואים אנשים אחרים עושים סקס, בניגוד לזה שאנחנו יכולים לראות איך אנשים אחרים עושים כל מיני דברים, אז מיניות אנחנו לרוב לא נראה. אלא כן, אנשים ילכו לאיזה מועדון, והם יוכלו לראות שם אנשים אחרים במיניות, אבל רובנו גדלנו כך שאנחנו, מה שיש לנו, זה או את הדמיון שלנו, או את מה שנחשפנו אליו. וכיוון שבקולנוע, או בסדרות, שניהם ביחד רוצים את אותו דבר, באותה מיידיות, וגם גומרים נורא מהר, אז זה הדפוס, זה המודל שנכנס לנו בראש. אבל לשמחתי, חקרו וגילו שהמיניות האנושית היא מגוונת, והיא לא בהכרח פועלת אותו דבר אצל נשים ואצל גברים. אני לא אסקור פה את כל המודלים של המיניות, אבל דוקטור רוזמרי בסון בשנת 2000, היא שינתה את ההתייחסות לתשוקה המינית הנשית. והיא ראתה שיש תשוקה מינית שהיא ספונטנית, כמו זאת שאנחנו מכירים יותר מגברים, ויש הרבה מאוד נשים שאצלם התשוקה היא תשוקה תגובתית. צריך לשאול אותי מה זה? תשוקה תגובתית היא תשוקה שבעצם מצטרפת אחרי שיש לי כבר איזשהו גירוי פיזי. אוקיי?
אוקיי.
אם בעבר דיברו על תשוקה, אמרה יש פה עוד משהו שקורה, זה לא רק פיזיולוגי. ובעצם רוזמרי בסון, דוקטור רוזמרי בסון, בשנת 2000, הוסיפה את הנושא הזה של התשוקה יכולה להצטרף בכל מיני שלבים. זה מעגל, זה לא משהו ליניארי שעם התחלה, אמצע, סוף, ידוע מראש אצל כולם, אלא כל מיני דברים יכולים, כל מיני מוטיבציות יכולות לגרום לי להתחיל, להחליט להיכנס למיניות, ואז להרגיש את התשוקה ואת החשק ולהמשיך וליהנות מזה. אוקיי?
כן.
עכשיו, למה זה נורא חשוב לדעת את זה? כי כשבאים אלי זוגות ואחד מהם אומר לי, אין לי חשק, אז א', אנחנו מנסים להבין על מה זה יושב, כי לפעמים זה קשור באמת לריצוי של הרבה שנים, שהיה שם בזוגיות, או לעניינים בתקשורת הזוגית, של חוסר סביעות רצון שלי, ואם אני מרגישה לא נראית, או לא מוערכת, וכו' וכו' בזוגיות, אז למה שאני ארצה להיכנס עם אותו בן אדם למיטה, נכון? אז אנחנו גם ממפים ומנסים להבין ביחד מה, על מה זה יושב. אבל בואי ניקח את זה שהזוג שיפר כבר את התקשורת שלו, או שבמקרה הגיע הזוג עם תקשורת טובה וכבוד והערכה ואהבה, והיא אומרת כאילו, וואלה, כאילו, פחות בא לי. אז כמו שהזכרת קודם את המלחמה, יכולות להיות כמובן הרבה הרבה סיבות כאלה, אני אולי אחר כך יצא לנו להזכיר אותן, אבל כשאנחנו מדברים, כשאני מגלה לנשים ולגברים שיושבים אצלי, שהתשוקה לא חייבת להיות הדבר שיגרום לך להתחיל פעילות מינית, אלא יכולת שהיא תצרף אחר כך, אז זוגות רגע, א', נשמת את הלסת, כי כאילו, מה
זאת... תבינו, אתה מפתיע, כאילו.
כי כן, כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, מה, אני אכנס לזה בלי שאני רוצה? אז לא, אנחנו ממש, ממש, ממש לא, אני בטח לא אגיד לאף אחד, אני נהפוך או אני ממש לא מסכים מה שיעשו, שיכנסו למיניות בלי איזשהו רצון, אבל אני רק מסבירה שהמוטיבציה יכולה להיות מוטיבציה כמו, וואלה, אני זוכרת שלפני כמה ימים ששכבנו, היה לנו מה זה נעים בסוף. או התוארנו ולמחרת התחבקנו, והייתה כזאת אווירה כיפית בבית, או שנינו יותר רגועים אחר כך, כל מיני דברים שהם לא מיניות פרופר.
חמוד.
זה מאוד מאוד חמוד. עכשיו, מה שאני אומרת לזוגות שבאים אליי, אני שואלת כאילו את הצד שיותר רוצה. אם הייתי אומרת לך עכשיו שיש לך את הפעם באף פעם הזה שאתה מלין עליו, אוקיי? אבל שאז אתה יודע שמתחילים ויש סקס, כאילו מלא, או שיש לך יותר הזדמנויות ככה שנמצאות במרחב שלכם, וחלקם יהיו סקס וחלקם לא יהיו סקס, אבל יהיה לכם נעים ביחד. אתם לא תלכו לישון גב אל גב זועפים, אלא אתם תהיו באינטראקציה נעימה לשניכם, גם אם היא לא תתפתח לסקס מלא, מה תעדיף? עכשיו, אפשר לנחש מה התשובה שהם כולם עונים, נכון? כי סקס פעם באף פעם עם שמישהי או מישהו עושה טובה, זה אחרת מאשר להתחבק ולגעת וליהנות אחד מהשני ושתהיה אינטראקציה נעימה, ואחר בלך תשען מחובקים. כי אין את הזעף הזה שמתווסף, את התורניה ואת האכזבה, ואת התחושה שלי לא נמשכת אליי ולא רוצה אותי. הנה, כן, כאילו הייתה אינטראקציה נעימה, פשוט לא התאים לאחד הצדדים לפתח את זה לסקס מלא. זה מכניס המון אוויר לדעתי, הגישה הזאת.
כן, אוויר זה נראה לי מאוד חשוב.
מאוד מאוד חשוב. אוויר ורקות וכזה לנשום באמת רגע, ולא להסתער על המשימה.
כן. אגב, להסתער על המשימה. הבן שלך בלבנון עכשיו, נכון?
לא, 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 תפו, תפו, תפו.
יצא.
לא, הבן שלי לא היה בלבנון, הבן שלי היום סיים איזשהו מסלול, לא, לא, והוא אמור לצא, הוא אמור להיות בגבול אחר. גבול מצרים, יופי, כאילו את יודעת כזה, אבל לא לבנון, לא עזה.
רציתי לשאול אותך לגבי, כאילו לגבי, אני מנסה לחשוב על זוגות במילואים, כאילו גם בקטע של גברים או לא משנה אנשים שחוזרים דפוקים מה כאילו איך מתמודדים עם המיניות, אז כאילו איך גם איך זוכרים שהמיניות והתשוקה הם דברים כל כך חשובים? איך לא שוכחים את זה?
תראי, אז שוב, זה כל כך רחב.
סליחה, השאלה הענקית והמטורפת. היא שאלה מאוד גדולה.
היא שאלה לתוכנית בפני עצמה, זאת אומרת, ולא בכדי, בהרבה פודקאסטים, ושוב, לורי לדעתי עסק בסקס אפיל כבר כמה פרקים על זה, ופרויקט שלהם בוויינט על זה, כי זה באמת חתיכת נושא, וכל אחד או אחת שיחזרו מהמילואים, יחזרו אחרת מהמילואים. וכל אחד גם עובר מילואים אחרים, אבל צריך לזכור כאילו אני חושבת שמה שיכול לעזור לזוגות, ואני לא מטפלת זוגית, אני מייעצת לזוגות, אוקיי? אני חושבת שצריך לדבר על הציפיות. כי כשהציפיות תלויות באוויר, כל אחד מעלה את ה... אני אתן דוגמה מגדרית כאילו כזאת שהוא עכשיו היה חודשיים בלבנון, והיא הייתה עם שלושת ילדים או ארבעת ילדים בבית, והכל עליה והיא כבר בכל העבודה, והיא גמורה מותשת. יש לה ציפייה שכשהוא יבוא סוף סוף, אז הוא יעזור להשלים את הפער של הזמן שהוא לא היה. בין אם זה במיניות, בין אם זה בהורות, בין אם זה בחברות איתה, whatever. צריך לזכור שאנשים האלה עברו חוויות נורא 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 קשות, אינטנסיביות, טראומטיות, בלי, אפרופו אוויר, בלי אוויר. זה אנשים שלפי מה שאני מבינה, ישנים עם האדרנלין כל הזמן, כל הזמן באון. אין רגע של נחת רגע, לנשום. ואני חושבת שזוגות יעשו טוב, שהם יתקשרו את הציפיות שלהם, שהם לא ישאירו את זה בראש בפנים, כי בקרוב ל-100% לא עשיתי סטטיסטיקה, ואני לא יודעת אם אפשר לעשות על זה סטטיסטיקה, אבל רוב הסיכויים שהם יתאכזבו, אוקיי? היא תרצה שהוא נורא ישתף אותה, כי הוא חסר לה. הוא מבחינתו, עזבי אותי, אני לא מעוניין לדבר עכשיו על מה שהיה שם, אני רוצה רגע, אז אם הם לא יתקשרו, רוב הסיכויים שזה יהיה מפח נפש לשני הצדדים.
נראה לי גם אם כן יתקשרו. כן, תבינה לאן אפשר להגיע.
צריך, אני חושבת שבנוסף לתקשורת, צריך, הקצב צריך לרדת. צריך כאילו מחדש להתחבר. זה שני אנשים ששניהם מאוד מאוד השתנו בתקופה מאוד מאוד קצרה, אוקיי? החיים של שניהם התהפכו כל אחד משהו עבר באותו הזמן, וכאילו צריך בצעדים קטנטנים, לאט לאט לא לנסות להחזיר את מה שהיה. זה משהו ש... אני לא אוהבת את החזרה הזאת אחורה. כאילו יש איזה משהו נהדר שאולי היה, ובואו ננסה לחזור אחורה. ואני אומרת, למה אחורה? בואו נהיה עם הפנים קדימה. ותתחילו, ובואו ביחד עם עזרה, ליצור משהו חדש שמתאים לאנשים שנהייתם עכשיו אחרי הדבר הזה.
זה מאוד יפה. אוקיי, אגב, באמת אני... בואי נדבר על זה, מה בעצם ההבדל? את מייעצת מינית.
אני מייעצת מינית, כן.
ואת לא מטפלת מינית.
נכון, אני רק עכשיו לומדת טיפול, אבל אני ממש עוד, אני עכשיו מתחילה לטפל, אבל בפרקטיקום אני לא מטפלת עוד.
רגע, תגידי מה, ההבדל בעצם?
בין ייעוץ וטיפול?
כן.
אז אני אגיד לך, אז זה די פשוט לעשות את ההבחנה הזאת. טיפול מיני, וגם זה משהו שאני מאוד מחזיקה אותו בראש, כי כשאנשים מתקשרים אליי עם בעיה שאני שומעת, עם סוגיה מינית שאני שומעת שהיא תצריך טיפול, אז ישר אני אפנה אותם לאיזושהי קולגה. אז הטיפול המיני הוא בדרך כלל ארוך טווח. מי שמגיע לטיפול מיני מגיע עם בעיה או עם סוגיה מורכבת.
אוקיי, לא חשבתי על
זה. אליי, כשבאים לייעוץ, אז זה קצר מועד. קצר מועד זה יכול להיות 3 פגישות, זה יכול להיות 25 פגישות, אבל זה קצר מועד. זה לא משהו שעכשיו נפרס על פני שנה או שנים, כי טיפול יכול להימשך גם שנים. אוקיי? הטיפול עוסק בשינוי דפוסים עמוקים של האנשים, לא רק במיניות. כשיבואו למטפלת מינית, יעברו כבר תהליך רגשי יותר עמוק, ובייעוץ אני מסייעת לאנשים לשנות את ה... להסתכל מחדש ולבחון את העמדות, את האמונות, את התפיסות שלהם על מיניות. תמיד, אם הם באים בזוג, תמיד יעלה הנושא הזוגי, תקשורת למשל. אז פשוט אני נותנת כלים של תקשורת שאנשים, כיוון שלא למדנו, אמנם לא למדנו מיניות, אבל גם לא למדנו תקשורת בשום מקום. ואנשים פתאום באים ומתחילים לדבר ברכות, ומקשיבים פתאום לרגשות שבין בת הזוג שלהם מביאים. אז זה משהו שאני יכולה לעשות בייעוץ. אוקיי?
יש לך איזה תרגיל נחמד ל...
בתקשורת? אני תכף אספר לך מה אני עושה, אני רק אסיים לך את ההבדלים. הטיפול עוסק בבעיות מורכבות ובטראומות שאני לא אטפל בהן. אין לי שום הסמכה לזה, גם אם אני מתעדבת במרכז הסיוע לנפגעות ונפגעים של תקשורת מינית בשרון, בצ'אט. יש לי הרבה ידע על טראומה מינית, ולא הסמכתי לזה, אני לא אגע בזה. אוקיי? ו... בייעוץ זה עניינים ממוקדים, באים אליי עם סוגיה. נכון שבאחוזים ניכרים אנשים באים, הם מציגים סוגיה שהם חושבים שהיא הבעיה. אנחנו זוג נהדר, יש לנו רק בעיה במיניות, אנחנו עם פער בחשקים. ואז את מפרקת את מה זה זוג נהדר, ואז עובדים במשך 3 חודשים על הזוגיות, ואחר כך מתחילים לגעת במיניות. כי דברים כאלה קורים כשאנשים מגיעים, אבל הן ממוקדות, זה עניינים ממוקדים. ובטיפול גם יעשו שימוש בכל מיני טכניקות טיפוליות שהן יותר מורכבות, ואני אוכל בייעוץ לספק כלים מעשיים שאפשר יהיה ליישם אותם בקלות ובמהירות. לא בקלות, הקלות זה קשור במורכבות של הזוג, אבל יהיה לי קל גם להסביר אותם ו... הם יוכלו ליישם אותם בבית, לתרגל אותם בבית. יש תרגיל שאני נורא אוהבת לעשות עם זוגות בקטע של תקשורת, הוא עובד כמו קסם, הוא מגישת האימאגו.
תגידי דקה על האימאגו.
אז גישת האימאגו היא שיטת טיפול זוגי, שפותחה על ידי דוקטור הרוויל הנדריקס בשנות ה-80. אוקיי? והיא מתמקדת בדיאלוג קשוב ואמיתי בין שני הצדדים, בין בני הזוג, מתוך הבנה שהקשרים שלנו מבוססים על דימויי האהבה שהופנמו בילדותינו. זאת מין הגדרה כזאת, אבל אם ננסים בצד רגע את ההגדרה, אז בעצם מה שאני אוהבת כשאני לוקחת את דוגמית כזאת של דיאלוג, זה שאנחנו עושים תרגיל שהוא מחייב אותך להקשיב. לא להגיב, לא להתגונן, לא לענות, זה לא רלוונטי, כי אם את תהיה עסוקה במה את הולכת להגיב לי, אז את לא תוכלי לחזור אחרי מה שאני אומרת. אז למשל, אז אני אוהבת להתחיל את זה עם זוגות בפן החיובי. לא בוא תתאר משהו שמפריע לך או משהו קשה לך, אלא אני עכשיו אומרת לך, את בת הזוג שלי, ואני עכשיו אומרת לך משהו שאני מאוד מעריכה בך שעשית השבוע. ואני אומרת משפט קצר, רונה, אני כל כך מעריכה את זה שראית השבוע שהייתי עמוסה, ולמרות שלא הייתי כזאת נחמדה, התעניינת בי. אוקיי? ואז את בעצם, את חוזרת אחריי. ואחרי שאת חוזרת...
אחרי מה שאמרת.
ממש חוזרת אחרי זה, ממשהו...
באיזה גוף.
אני שומעת שאת אומרת...
אני שומעת שאת אומרת שאת מעריכה את זה, שהשבוע...
אוקיי, ואז אני חוזרת לזה, אני מאוד מעריכה אותך על זה שהשבוע כשהייתי מאוד עסוקה, למרות שלא הייתי כל כך נחמדה, אז נתת אליי קשב והתעניינת בי. ואז את חוזרת אחרי זה, ואז את שואלת, יש עוד משהו?
יש עוד משהו.
אז כן, שהיה ביום שני או שלישי, שהגעתי מותשת וחיכתה לי סלט ענק כזה שהכנת לי, וואי, זה היה מהמם. אז... אבל על אותו נושא, לא עכשיו אנחנו מתפזרות על כל הנושאים בעולם שאני יכולה להעריך אותך עליהם.
אוקיי.
ואז יש עוד כמה שלבים. עכשיו, אני לא אכנס לכל השלבים, כי זאת לא שיחה על אימאגו. אנחנו עושים דיאלוג על הדברים הטובים, משהו שהערכתי. ואני יכולה לראות, כאילו, אני עם דמעות הרבה פעמים בשלב הזה, כי את רואה את האנרגיה והמבטים בין הזוגות, שהם שומעים את הדברים הטובים האלה, שהרבה פעמים במהלך היום הם נדחקים לשוליים. זה מקסים. ומצד שני, אני יכולה לעשות דיאלוג כזה עם, עם זוג שיש שם איזה מעצור בתקשורת, שכאילו מדברים איפשהו באיזה לבל כזה שלא יורדים לעומק, ופתאום בן אדם יכול לסגל לבת זוג שלו ולהגיד לה שהוא מרגיש, אוקיי, מה אתה רוצה להגיד לה על עכשיו שחשוב לך שהיא תדע על איך שאתה מרגיש, והוא יכול להגיד, אני מרגיש לא נראה. זה משפט שלא יצא לה מהפה לפני כן, בדיאלוג בבית. והיא שומעת את זה, והיא לא אומרת, מה פתאום, אני רואה אותך, אתה לא רואה אותי, ואתה לא זוכר מה עשיתי בשבילך, זה לא שם, כי אם היא תהיה עסוקה בתגובה הזאת, היא לא מכוונת אליו. וזה עולה, זה מעלה הרבה כאב. אני חושבת שכשאנחנו מעלים דברים כאלה, אנחנו הופכים להיות אנשים, אנחנו מוכנות ומוכנים להיות פגיעים, אז אנחנו בעצם הופכים להיות אנשים אותנטיים. וכשאנחנו אותנטיים, שני הצדדים אותנטיים, אז הלבבות נפגשים, ושם קוראים הניסים לדעתי.
וואי, ממש.
כאילו אחרת, זה שני אנשים עם מסכות מסתובבים בבית, רק שהכל יהיה בסדר. ולפעמים קשה להגיד את הדברים הקשים, לא נוח, אני לא יודע איך היא תגיב, אני לא יודעת איך הוא יגיב, כשאני אגיד דברים קשים, אבל כשאומרים אותם במסגרת, ויש תמיכה, אז קוראים דברים מאוד יפים, וגם זוגות אחר כך, אומרים לי שהם עושים יותר שיחות בבית שהם לא עשו לפני כן. זוגות של לפעמים 30 ו-35 שנה ביחד, שאומרים לי, תקשיב, אנחנו עושים שיחות שלא עשינו אף פעם כאלה, כי הם למדו שהם יכולים להקשיב, והם לא מותקפים. ואם אני מרגישה לא טוב במשהו בקשר, זה לא כי אתה בהכרח לא בסדר. לפעמים אתה לא בסדר אולי, אבל אם הכוונות שלך טובות, זאת הרגשה שלי, ואני רוצה לחלוק אותה איתך. ואם אתה לא מתקיף אותי ואתה לא מתגונן ישר, אתה יכול להתחבר ללב שלי רגע. זה נורא נורא מקרב.
את יכולה לספר על הפודקאסט שלך באמת?
הפודקאסט שלי, זה שאלה חמודה.
תודה.
הפודקאסט שלי נקרא מיניות מדוברת. ניתנה לי הזדמנות לפני שנה וחצי, או קצת יותר כבר, הזמינו אותי לעשות תוכנית ברדיו, בטכנודה, באולגה.
בגבעת אולגה.
בגבעת אולגה.
זה ליד הבית של דודה שלי.
כן, ושם אירחתי אותך, וכל שבוע הייתי מביאה אורח או אורחת מתחום המיניות, או מתחומים של יד המיניות, והיינו מדברים על איזשהו נושא, במלחמה קצת לפני, או בסביבות, די מקביל למלחמה, תחנת רדיו נסגרה, ואז רכשתי לי ציוד, והתחלתי להסתובב לי בארץ, אצל מוראיינות ומוראיינים בקליניקות שלהם, בבתים שלהם, כן, וחלקם באים אליי, אם זה נורא רחוק לי והם חמודים, אז הם באים אליי, וזה, איך אמרה לי חברה, מטפלת מינית, וואי, יש לך פעם בשבוע, יש לך שיעור פרטי על מיניות, זה ממש עושר, כי זה, זה לא להקשיב לזה תוך כדי משהו, זה לשבת ולשמוע, באמת, טובי וטובות המומחים והמומחיות, נורא נורא מעניין. יש שם פרקים מגוונים, באמת על המון המון נושאים, ונשמח שמי ששומע את הפודקאסט שלך גם יאזין לפודקאסט שלי, זה ישלים כזה.
כן, לגמרי. את יכולה לומר, לתת לי איזה תרגיל נחמד שקשור לעוררות מינית.
אני אתן לך תרגיל, ניסיתי לחשוב שאם תשאליתי על תרגילים, אז מה אני אגיד לך, אבל לא בא לי לתרחן את המאזינות והמאזינים עם יותר מדי הנחיות. אז אני לוקחת משהו שאני מפשט את התרגיל, שאני מציעה לזוגות שבאמת נכנסו כבר לאיזה אוטומט, או לחילופין נמצאים בריחוק, שכבר כל הנושא של לגעת אחד בשני הוא כבר לא פן, אוקיי? הוא לא בא בטבעיות ובכיף שלהם, בסקרנות ובחקירה הזאת, שזה מה שעושה את המיניות שהיא יכולה לעניין תמיד. אנחנו מאבדים את הסקרנות ואת המשחקיות, אז זה באמת משעמם. אז אני מציעה להם שאחד מהם יהיה עכשיו, היא למשל תהיה הצד הנוגע והוא הצד הנינגע. ובמשך 5 דקות, או שהם מגדירים לעצמם איזשהו אזור שבו הם נוגעים. אני בהתחלה, לפי מצב הזוגיות שלהם, מציעה להם לעשות את המגע הזה עם בגדים או בלי בגדים, באזורים מיניים או לא מיניים, כי יש זוגות שבאים רק ככה להכניס קצת תלת רוח במפרסים הקצת שחוקים, והם נורא אוהבים, והתקשורת מעולה, ויש להם מיניות בסדר, אז הם יכולים להתקדם יותר מהר. זוגות שהם באיזשהו סוג של משבר וקושי וריחוק, אני עדיף שהם יורידו את החרדה מעצמם, וינסו פשוט אחד ייגע בשני, או אחד ייגע במשך 5 דקות, באזורים שהחליטו עליהם, בעיניים חוקרות וסקרניות, כאילו לגלות מחדש את המגע. הצד הנינגע מנסה, שני הצדים בעצם, המשימה שלהם זה לנסות להיות בעיניים בוחנות, לחקור. אם זוכרת שדיברנו בהתחלה על מיינדפולנס, רונה?
כן, בטח.
אז זה היה מבחן כזה קטן, לראות שאת בהסנה. אז אם עכשיו אני בתרגיל ובן הזוג שלי נוגע בי, אז המשימה שלי זה פשוט להיות מודעת לזה שהוא נוגע בי. הוא נוגע בי חזק, הוא נוגע בי חלש, זה נעים לי האזור שהוא נוגע בי, זה לא, איך זה בשבילי שהוא עכשיו נוגע בי ככה, וזה מהר, זה לאט, איך הידיים שלו הן חמות, הן חוספסות, כאילו פשוט להעביר מבט סקרן למגע הזה, ואחר כך מתחלפים 5 דקות, ואז יושבים ומשוחחים על החוויה, איך היה. עכשיו גם פה אני מסייגת, זוגות שלא מתורגלים בלדבר על המיניות שלהם, אני לא זורקת אותם למים או למיטה או לסלון, ואני אומרת להם בואו תתרגלו, ועכשיו תעבירו אינפורמציה אחד בין השני, איך היה לכם, כי זה מאיים, ואני מנסה להוריד את החרדה מכל הנושא הזה של המגע, של המיניות. והזוגות כאלה בפעמים הראשונות יבואו וישתפו בתהליך של הייעוץ, כל אחד יספר איך היה לו. אני ממליצה להם לכתוב מיד אחרי התרגיל, אפילו בטלפון, כי יש לנו נטייה לשכוח פרטים אחר כך. ואז הם משתפים, אנחנו מדברים על זה שלושתנו. אחרי שיש להם את התרגול הזה, אז הם יכולים כבר לבד לדבר על זה, ופתאום הם מגלים שהם, וואלה, לא דיברנו על המיניות שלנו, רק היינו ממורמרים מזה שזה לא כמו שאנחנו רוצים. אבל הנה, אמרתי לך שלא נעים לי שאתה נוגע לי פה, אבל אני נורא רוצה שתיגע לי פה, אז הנה, אנחנו מקבלים כבר שפה, וזוגות שנמצאים במשך איזושהי תקופה בתהליך, אז השיח על המיניות כבר הופך להיות חלק מהשגרה שלהם, כי הם עכשיו מטפלים במיניות שלהם, וזה הופך להיות נושא שפעם לא דובר, ועכשיו ממש טיפי לנו לדבר עליו. לא רק על איזה כיף היה לנו אתמול, אלא גם, אתה יודע, קצת שעמם אותי כבר שאנחנו עושים ככה וככה, וכשהוא יודע שהם במקום טוב, והם שניהם רוצים לשפר את המצב, היא לא נגדו, היא בעד שניהם, אז הדברים מתקבלים בצורה יותר רכה.
אוקיי. את יכולה לספר, איך הגעת לנושא הזה?
ברור. זה קטע, כי כשהייתי ממש ממש צעירה, חשבתי שאני סקסולוגית. איפשהו זה, כן, וזה ממש נקבר, זה כאילו נשכח, ממש 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 נשכח מכל מיני סיבות, ממש נקבר, אחר כך הייתי נשואה 20 ומשהו שנה, בזוגיות שזה לא היה הדבר הכי חזק בה, נגיד את זה ככה. וכשהכרתי את בן הזוג שלי טל, אז המיניות הפכה להיות, כאילו נהייתה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי, מבחינת החוויה, ולא מבחינה פיזית רק מה שזה, אלא מבחינה משהו זוגית, רוחנית. זה היה מקום שהרגשתי בו שאני הכי אני, מכל התפקידים שלי בחיים, שם אני יכולה להשיל את כל המסכות, ולהיות ממש אני באותנטיות, בקרבה מאוד מאוד גדולה לבן זוג שלי. ואז החלטתי ללכת ללמוד מיניות בדלת פתוחה. בעמותה דלת פתוחה, שעסקת בחינוך למיניות בריאה, אבל זה מה שאז הכרתי, ומאוד שמחה על זה, זה היו לימודים מאוד מעניינים, מאוד מקצועיים, והמשימה שלי הייתה כאילו ללכת ולהפיץ את הטוב הזה שאני גיליתי בגיל כל כך מבוגר. ואחר כך נרשמתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב, של המבוא לטיפול ולשיקום מיני, התוכנית של השנתיים, ששם גם פגשתי אותך לראשונה, בהרצאה המכוננת שלך. והתחלתי לכתוב בלוג, עשיתי והפודקאסט, ולאט לאט, עוד לא לגמרי ידעתי מה אני רוצה לעשות עם זה, ואנשים התחילו לפנות אליי, כי הם כבר קראו אותי בפודקאסט, והם שמעו מהחברה שלהם, ואז זה תפס תאוצה, וזה מה שאני עושה היום, ואני חושבת שזה המקצוע הכי יפה בעולם.
וואו, מהמם. את יכולה לתת נמר טיפ. מקסימו להתחיל לסיים, וזה תתני איזה טיפ לאישה שמרגישה שאין לה מיניות, נשואה בסבבה, יש לה ילדים, והיא הייתה רוצה להיות יותר מינית. איך את יכולה להציע לה להתחבר למיניות שלה?
ואת מדגישה את זה שהיא רוצה, לא מופעל עליה, זה לא מהמקום של הלחץ, היא רוצה, זאת אומרת, היא זוכרת שהיה לה פעם נעים, או בואי תספרי לי עליה עוד קצת.
או, אני מניחה שאולי זה גמור.
אז בואי תהיה רגע האישה הזאת, תיכנס רגע לנעליים שלה.
אוקיי, נכנסתי, כן. אוקיי, קוראים לי תמר.
היי תמר.
היי.
אז בואי תספרי לי מה זה אומר שאת אומרת שהמיניות שלך נעלמה ו... כן, השתמש פה במילה מוכרת. וכשהכרתם איך זה היה ביניכם, את יכולה לספר לי?
הכרנו ב...
לא, איך המיניות שלכם הייתה כשהכרתם? לוליינית?
כן, אני הייתי לוליינית, כן.
לא, והמיניות שלכם הייתה לוליינית או שהיא?
כן, היינו בבית בפדאי, הרבה אקרובטיקה, והיה הרבה יותר, הרגשתי שהוא הרבה יותר משתוקק אליי אז, וגם אני הרגשתי יותר בטוחה עם הגוף שלי, ולא הייתה, אהבתי גם לגעת בעצמי, וזה נעלם עם השני. וואו, נכנסתי לדמות, כן.
לגמרי נכנס לדמות. אני מכירה את זה כי גם אני שיחקתי דמות באחד מהפרקים שלי, וזה מה זה כיף להיכנס לדמות, תענו. אז תמר, בעצם את אומרת פה כמה דברים. א', את אומרת שמשעמם לך. ושאת אומרת שהחיים וילדים, וכשהייתם צעירים לוליינים וככה, אז הייתם שני אנשים לעצמם. שאומנם עבדתם בקרקס, ובכל זאת לא הייתם פנויים כל היום לעשות מה שאתם רוצים, אבל היה לכם, אחר כך היה לכם יותר פנאי לעצמכם, להשקיע במיניות שלכם, אולי קצת לחקור אותה, לנסות, לראות מה אתם אוהבים, וכל הדברים האלה, ונגעת בעצמך, כי היית כזאת הרגשת מאוד חיות, נכון? והכל עבד נורא יפה. אבל באמת, כמו שאני לא יודעת אם הקשבת לתוכנית מההתחלה, תאמר, שדיברנו על התשוקה התגובתית, אז באמת התשוקה התגובתית, אני רק עושה את זה כזה, אני עושה את זה כזה מהיר. הנושא של התשוקה התגובתית, חשוב לשים עליה לב, כי היא זאת שהופכת להיות התשוקה הנשית כעבור כמה חודשים שאנשים הם בקשר, אוקיי? אז התשוקה שלנו אצל רוב אנשים לא נשארת אותו דבר, מה שהיא הייתה בהתחלה, אז את זה הייתי מסמנת. הייתי שמה לב לנושא של אורח החיים שלה, לנסות להבין כמה עומס כמה סטרס יש לה בחיים, מה מצאה? לה. כי עכשיו אנחנו מדברות עליה, היא באה אליי. והייתי לך, נכון, כי את באת אליי. והייתי רוצה לבדוק איתך את המצב של הזוגיות שלך, איך את קשר ביניכם, אם את יכולה להיות את, מה מצב המתח בזוגיות, מה קורה ביניכם, ובהקשר של המיניות, את אמרת את המילה משעמם. עכשיו בואי אני אשאל אותך, אם יש סדרת טלוויזיה, רואה טלוויזיה פה? כן. אם יש סדרת טלוויזיה משעממת, האם תרצי לחזור ולראות אותה?
לא.
אז כשמשהו... כשמשהו משעמם לנו, יכולים נורא לרצות שאנחנו נרצה את הדבר, אבל אם משהו לא נעים לנו, אז אנחנו לא נרצה את הדבר, אנחנו יצורים נהנתנים, אנחנו רוצות ליהנות, אנחנו רוצות שיהיה לנו מעניין ומגוון, וכשאני מדברת עם זוגות על גיוון ועניין, זה לא כמה פוזיציות אתם תעשו, ולא אם תלכו למועדון כזה או אחר, ולא איזה לבנים סקסים תלבשי, אוקיי? אני לא בעד, אני לא נגד לצאת למועדון, ואני לא נגד לבנים, ואני לא נגד נרות, ממש לא. כל אחד ואחד שיבחרו מה שמתאים להם. אני רק חושבת שהגיוון נובע מעצם זה שככל שאני אהיה יותר אני במיטה, ובן הזוג שלי יהיה יותר הוא במיטה, אז ככה כל מפגש שלנו יהיה אחר. כי היום הצרכים שלי אחרים משלשום, ועברה שנה והשתננו, ועוברים עלינו כל מיני דברים ביחד, וברגע שאני בלי המסכות האלה ומה צריך לעשות, או משימתיות שאומרת לי, בואי ננסה לסיים את זה כמה שיותר מהר, כי אנחנו קמים מוקדם בבוקר, הגעת כבר לאורגזמה, לא הגעת לאורגזמה, וכל הדברים האלה, אז זה קבעי חשק נוראים. אז מה שהייתי עושה איתך, תמר, זה מנסה להבין, לעזור לך להתחבר לדברים שגורם לך להרגיש חיה, לאו דווקא במיניות. מה גורם לך להרגיש חיה? שאת רוקדת, שאת הולכת לים, שאת מטיילת, שאת משחקים הילדים, שאת בארוחה טובה, מנסה לעזור לך לשים לב מה גורם לך להרגיש חיה. ומפגשה אותך עם הגוף שלך באזורים נינוחים, לא תוך כדי לחץ של להספיק כמה שיותר מהר, לא לנסות להגיע לאורגזמה, לגלות מה הגוף שלך אוהב. והייתי מניחה רגע את המיניות שלכם הזוגית בצד. הייתי שמחה גם עם הבן זוג שלך היה בא לפה.
הוא בחיים לא הסכים.
אז קודם כל יש כאלה שמצירים שבחיים לא יסכימו ואז הם באים. ורק צריך, אני חשוב לי על זה להגיד משהו באמת. שכשמגיע אליי צד אחד מבני הזוג והבן בת זוג לא רוצים לבוא, אז צריך לזכור שכמו שאמרנו, שכששניים עומדים באותו הצד ומסתכלים עם הפנים לבעיה, אז יהיה יותר קל לפתור אותה ולהתמודד איתה ולהגיע לאיזה מקום שהוא מתאים לשני הצדדים, מאשר שאחד בא לתקן אצלו משהו, כי מה שקשור אליי קשור גם לצד השני. המיניות שלנו, אין דבר כזה בזוגיות מיניות שלי. יש את המיניות שלי, אם אני עכשיו אבחר להתעסק עם המיניות שלי בעצמי, אבל כשאנחנו נפגשים כזוג, המיניות שלי והמיניות שלו נפגשים למיניות של שנינו, ואותה אנחנו רוצים לשפר.
וואו, תודה רבה. לא, אימא תקשיב, זה היה מרתק ומהמם,
ורציתי
כזה לשאול אותך אם בא לך כזה, לסיום לתת איזה המלצה, לאיזה משהו מגניב, ספר, סרט.
כן. אני, כן, כן, איזה... מתקילה עם שאלות, רונה. טוב, ספר החובה לדעתי הוא כבר לא ספר חדש בכלל, אבל לדעתי, אני אגיד ככה, אנשים שרוצים לשפר את המיניות שלהם, נשים, גברים שרוצים לשפר את המיניות שלהם, וחושבים שהשיפור ייפול עליהם מן השמיים, כמו איזה טל בלילה או משהו כזה, אז צר לי לאכזב. זה לא יקרה. אני גם לא חושבת שכולם צריכים להגיע לייעוץ או לטיפול מיני. אוקיי? אני חושבת שהשלבים שאנשים צריכים לעבור עם עצמם, שהמיניות מעניינת אותם וחשובה להם. המיניות מעניינת, אז בואו תתחילו רגע מלצפות באיזה סדרה שעוסקת מקצועית בתחום הזה. בואו תקראו איזה ספר, תשמעו איזה פודקאסט, תתחילו להרגיש איך אתם בכלל עם הנושא הזה, שאולי לא הקדשתם לו תשומת לב כזאת חקרנית בעבר, אוקיי? סדרה שאני אוהבת להמליץ עליה, והזוגות שבאים אליי, אלה שהמלצתי להם אליהם, כל אחד יוצא מזה תובנה כזאת, זה נקרא Sex, Love and Goop, של גוון פלנפרו בנטפליקס, שיש שם מטפלות אלטרנטיביות וזוגות, שאז אנחנו נחשפים לכל מיני סוגיות במיניות, ולכל מיני שיטות טיפול, אוקיי? ובאמת, אני התלהבתי ממשהו אחד, משהו אחד דיבר אליי, זוגות שראו את זה ממש, היו להם כל התובנות לגבי עצמם. כי זה כמו לראות סדרה של טיפול זוגי. הספר אירוטוס, הספר שחלק מהאנשים שהשאלתי להם אותו אהבו. אני מציעה בעירות, אם נשים רוכשות את העותק הזה, לעבור עם מרקר צהוב, אני אחת שכל הספרים שלי עם מרקרים. ופשוט לסמן בכל מונולוג שמופיע שם, משפטים שמדברים אלייך על המיניות שלך, האישית. ובעצם לראות שאת, בעצם אנחנו, את יודעת, מין רקמה אנושית כזאת, גם במיניות. ולראות שאת לא לבד. כל מיני דברים שאת חווה, יש עוד אנשים שחוו את זה לפנייך, והידיעה שאת לא לבד, הנרמול הזה הוא הרבה פעמים עושה שקט במערכת. וכשיש שקט אז יותר קל לנו באמת להשקיע ולהתקדם ולהתפתח.
וואו, איזה משפט לסיים איתו. לגמור איתו. תודה רבה רבית.
תודה רונה, היה לי ממש כיף איתך. ידעתי שהחיוך שלך הזה ירגיע לי את הסטרס ויהיה כיף.
קצת ללחוש, שאנשים יתחילו ללחוש יותר.
כן, 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 את גורמת לדבר יותר בשקט, אני חושבת.
תודה רבה.
תודה.